الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, י' במרחשוון תשפ"ד ד', מסכת קידושין, דף עין ג'. וסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק 9 ימים ו9 דפים מסיום מסכת קידושין על פי בית דפיה, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו הגדולה של מורנו ורבינו הגאון רבי דוב ברל בן רבי יהושע זאב שוורצמן, ראש ישיבת בית התלמוד בירושלים, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים היום הזה בשנת תשע"ב. גאון עולם ומופלא בתורה ובכל מכמניה, שתורתו אומנותו ותורת חסד על לשונו ובמעשיו, כל הליכותיו חסד, חנינה ורחמים לזולת, לקטן כגדול, בהלבנת שיניים, בצהלת פנים, התהלך לפני השם בארצות החיים, והעמיד תלמידים הרבה בתורה, ביראת השם ובמידות תרומיות. חבל על דאבדין ולא משתכחין. תעמוד נשמתו הגדולה לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעד אלמנתו, לרפואה של אימה ולאורך ימים טובים, ארוכים ושלימים, בעד ילדיו, צאצאיו ומשפחתו, בעד תלמידיו, בעדנו ובעד משפחת לומדי הדף היומי ועד כל בית ישראל. ובמהרה בימינו, בעת שיעלה הרצון מאת הבורא יתברך, תהיה תחיית המתים ויקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים. זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני. זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני. סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני, סחור דבר לעבדך על אשר יחלתני. כתב השל"ה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין ב' במסכת קידושין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע לא ציינה הגמרא את גבולה הדרומי של בבל במורד נער הפרת? והתשובה, מכיוון שהפרת מתחבר עם החידקל לפני הפמיה התחתונה של נער החידקל. שאלה שנייה, נער חלזון, האם הוא בחזקת כשרות או לא? והתשובה, לרב, הרי הוא כגולה ליוחסין וכשר, אבל לרבי אבא בר כהנא, זהו חלך שהוזכר לפסול. שאלה שלישית, האם מושכה היא מושכני ומניין? והתשובה, אינה מושכני, כיוון שעל מושכני אמר שמואל שהיא מכלל ניהר וחברותיה שחוששים בהם לפסול, ואילו על מושכני אמר שהיא כגולה ליוחסין שהיא קשרה. שאלה רביעית, למה דומים החברים, למה דומים תלמידי חכמים שבבבל? והתשובה, החברים למלאכי חבלה והתלמידי חכמים למלאכי השרת. שאלה חמישית, מה הייתה צדקותו של פלטיהו בן בניהו למי שסובר כך, ומה הייתה רישותו למי שסובר כך? והתשובה, צדקותו שמנע מנבוכדנצר לשלוח יהודים למיישן, ורישעתו הייתה שהיה מכלל אלו שנאמר עליהם, אחריהם אליך לשם. והשאלה האחרונה על דף עין ב' הייתה, כיצד מתבאר הפסוק, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתי אתכם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם, לפי רבי מאיר ולפי רבי יוסי? והתשובה, לרבי מאיר שיתארם לעתיד לבוא רק מאלו ולא מממזרות, ולרבי יוסי אתהר אתכם, הוסיף שיתארם גם עם המזירות. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ב' במסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, י' במרחשוון תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף עין ג' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ב' עמוד ב'. טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים כל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבארת הגמרא את דינם של שאר ארצות לעניין יוחסין. שנינו במשנה לאל שפתחה את הפרק הרביעי והחותמת מסכת קידושין, פרק 10 יוחסין, שהפסולים עלו מבבל עם עזרה, וביארה הגמרא לאל בדף סמכתת עמוד ב', ששנו במשנה לשון עלו מבבל, ללמדנו שעשה עזרה את בבל נקייה מן הפסולים, אבל בשאר הארצות עדיין מעורבים פסולים ויש לחוש להם ולבודקם. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, משנה זו ששנינו שרק בבל נקייה מן הפסולים ולא שאר הארצות, דברי רבי מאירם, אבל חכמים אומרים שכל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות והלכה כחכמים. מביאה הגמרא ואומרת, עמי מרשרה להתיר לרבונה בר נתן למין סבעיתת לשאת אישה ממחוזייתה, למרות שמחוז העינה בתוך גבולי בבל האמורים לעניין יוחסין. אמר לרבשי לעמי מר, מה דעתך, מה סברתך להתיר לשאת משם? אם משום דאמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי רבי מאיר, ששאר הארצות אינן מיוחסות, אבל חכמים אומרים שכל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות, וסמכת על דבריו וכדעת חכמים. והבי רב כהנא לא מתני אחי, בבית מדרשו של רב כהנא לא שנו כך בשם שמואל, ואף בי רב פאפה לא מתני אחי, גם בבית מדרשו של רב פאפה לא שנו כך בשם שמואל, וכן בי רב זביד לא מתני אחי, אלא שנו בשם שמואל, כמו שאמר רב יהודה לאל בדף עין א' עמוד א' בשמו, שכל הארצות עיסה לארץ ישראל, דהיינו ששאר הארצות מעורבות בפסולים ואינן מיוחסות. ומביאה הגמרא שאפילו אחי לא קיבל עמי מרמיני ממנו מרבשי לחשוש לפסולים בשאר הארצות, משום דעמי מרשמי עלי מרב זביד דנהרדה, שלדעת שמואל המשנה כרבי מאיר, אבל חכמים סוברים שישראל שבשאר הארצות מיוחסים ושמח על דבריו. מביאה הגמרא מחלוקת מה דין ממזרים ונתינים לעתיד לבוא. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת קידושין, ממזרי ונתיני תאורים לעתיד לבוא ויותרו לבוא בקהל, דברי רבי יוסי. רבי מאיר אומר אין הם תאורים לעתיד לבוא, אמר לו רבי יוסי ולא, כבר נאמר בספר יחזקאל פרק ל"ו פסוק כ"ה על הגאולה העתידה, וזרקתי עליכם מים תאורים ותארתם, משמע שיתארו כל הפסולים. אמר לו רבי מאיר לרבי יוסי, כיוון שהוא אומר בהמשך הפסוק מכל תאומותיכם ומכל גילוליכם, הרי זה בא ללמד שרק מתאומת הגוף ומתאומת עבודה זרה יתאר אותם ולא מן הממזרות. אמר לו רבי יוסי לרבי מאיר, כיוון שהוא מוסיף ואומר אתאר אתכם, ואומר שאף מן הממזרות יתארו. ובביור המחלוקת הזו של רבי יוסי ורבי מאיר נחלקו הראשונים, דעת הרמב"ן והריטב"א שנחלקו בממזרים ודאיים וידועים שלא נטמעו, שלא נתערבבו, אבל ממזרים שנטמעו כבר עכשיו הם תאורים, שהרי אין מי שיעיד על פסולם, ומשפחה שנטמעה נטמעה, כמבואר בסוגיית הגמרא לאל בדף עין א' עמוד א'. ראיה נוספת לכך שהרי הגמרא מקשה על רבי יוסי ממה שכתוב, וישב ממזר באשדוד, ומדוע לא מתרצת שהפסוק מדבר בוודאי ממזר? מכאן ראיה שממזרים שנטמעו כבר הם תאורים. ואילו הראש והר"ן כתבו שהמחלוקת היא בממזרים שנתערבו ואינם ידועים, אבל ממזרים ידועים אסורים לעתיד לבוא. מקשה הגמרא, בישלמה, אמנם לדעת רבי מאיר שאינם ממזרים תאורים לעתיד לבוא, היינו דכתיב, מבואר מה שכתוב לעניין הגאולה העתידה בספר זכריה פרק ט' פסוק ו', וישב ממזר באשדוד, שלעתיד ייבדלו הממזרים וישבו בפני עצמם במקום הנקרא אשדוד, אלא לדעת רבי יוסי שהממזרים יהיו תאורים בעתיד, מה הכוונה וישב ממזר באשדוד והרי כבר לא יהיו ממזרים? תרץ את הגמרא שלדעת רבי יוסי אין תיבת ממזר מתפרשת כפשוטה, אלא כדמתרגם רב יוסף, כפי שתרגם רב יוסף את הפסוק שוישב תרגומו יתבון בית ישראל לרוחצן בהריון, יישבו בית ישראל לבטח בארצם, וממזר תרגומו דאבו דמו בא לנוכרעין, שיהיו מנוכרים מארצם ונתרדים ממנה כממזר, והיינו שעם ישראל שהיו מנוכרים מארצם עתידים לשבת לבטח אפילו באשדוד שגם היא מארץ ישראל. ורשי אומר שיהושע חילק את אשדוד אף על פי שלא נכבשה בימיו, והמערשה ביאר שהרגישו ישראל באשדוד כנוכרים מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבי מלך את ארץ פלישתים, אמנם לעתיד לבוא אין השבועה קיימת עוד. ובשוט מערית ביאר שבזמן בית ראשון הייתה אשדוד ככל ארץ ישראל, אבל עולי בבל בזמן בית שני לא כבשוע, והנביא התנבא על בית שלישי שיבנה במהרה בימינו, שאז ישובו ויכבשוה וישבו בה ולא ידמו בה לנוכרים כבזמן בית שני. אומרת הגמרא, מה רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל הלכה כרבי יוסי שממזרים תיאורים לעתיד לבוא. שואלים התוספות במסכת סנהדרין בדף נ"א עמוד ב', דיבור המתחיל הלכתה, הרי עניין זה אינו נוגע למעשה, אלא הוא הלכתה למשיכה. ומדוע פסקו הלכה בדבר הזה? תירוץ ראשון כתבו התוספות, שיש בפסיקת הלכה זו נפקמינה גם לזמן הזה שאין להתרחק ממשפחות שאינן ידועות. ועוד תרצו בשם הרב רבי חיים, שאין אומרים הלכתה למשיכה רק כאשר היא גם הלכה לימות המשיח וגם שיש בדבר עבירה, לפי שני דברים יחד, הם דבר שאינו מצוי. או לפי שאפילו לימות המשיח אין צורך בפסק זה משום שהיו כולם צדיקים. ועוד תרצו התוספות שרק לדעת רב יוסף, במסכת זבחים בדף ממהי אין קובעים הלכה בדבר שהוא הלכתה למשיכה, אבל שאר המוראים חולקים עליו. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אילב דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יוסי, אב עתיה היה בא אליהו בעתיד ומפיק מינן, צברנה צברנה כל הרין, ומוציא מאיתנו חבורות חבורות של פסולי ממזרות שנתערבו בנו. מביאה הגמרא מחלוקת האם גר מותר לישא ממזרת, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, גר נושא ממזרת, דברי רב יוסי. כיוון שאיסור ממזר הוא לבוא בקהל, שנאמר לו יבוא ממזר בקהל השם, וקהל גירים אינו קרוי קהל. וגר שנשא ממזרת הולד ממזר, שנאמר לו יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו. ודרשו לאל בדף סמכתת עמוד א', לא עלך אחר פסולו. אז אם כן, גר נושא ממזרת, דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר גר לא יישא ממזרת. למה? כיוון שקהל גירים נקרא קהל ומסורים בממזר. כמבואר בגמרא לקמן בדף עין ג' עמוד א'. ממשיכה התוספתא ואומרת, דין נוסף, אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת. כיוון שלא הוזרו כהנות, להינשא לפסולי כהונה, כמבואר בגמרא לקמן בדף עין ג' עמוד א'. מבארת הגמרא את עמם של רבי יוסי ורבי יהודה. מה הייתה מדי רבי יוסי שמתיר לגר לישא ממזרת? משום שחמישה קהל הכתיב, ונאמרו בתורה חמישה לשונות הזרה, וחמישה לשונות קהל בעניין פסולי יוחסין. וחמשת פסולי קהל הם, א', לא יבוא ממזר בקהל השם, ב', גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, ג', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, ד', גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם, ה', בנים אשר יוולדו להם, הכוונה למצרי ולאדומי, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. וכותבים רש"י והתוספות שלשון קהל הנאמר לגבי פצוע דקה, אינו נחשב לפי שפצוע דקה הוא פסול הגוף, אינו פסול יוחסין. אז אם כן, מבארת הגמרא את טעמם של רבי יוסי ורבי יהודה. מה הייתה מדי רבי יוסי שמתיר לגר לישא ממזרת משום דחמישה קהל הכתיב ונאמרו בתורה חמישה לשונות הזרה וחמישה לשונות קהל בעניין פסולי יוחסין. והרי ניתן היה לכלול את כל פסולי היוחסין בהזרה אחת ובלשון קהל אחד. דהיינו שניתן היה לומר לו יבוא ממזר עמוני ומואבי בקהל השם גם דור עשירי לא יבוא להם עד עולם. ולגבי מצרי ואדומי היה אומר דור שלישי יבוא להם בכם. אלא יש לדרוש את הפסוקים כך. אחד לקהל כהנים, כלומר שאם היה כתוב רק קהל אחד, היינו לומדים ממנו איסור רק לקהל כהנים, והיינו סבורים כבשאר קהלים ממותרים. וחד קהל נאמר לקהל לוויים, כלומר שאם היה כתוב פעמיים קהל, היינו לומדים מהם איסור לקהל כהנים ולקהל לוויים, אבל בישראלים יהיו מותרים. וחד קהל נאמר לישראלים ללמד שפסולי קהל אסורים גם בקהל ישראלים. וחד קהל נאמר למישרי להתיר ממזר בשטוקי, שלא ידוע מי אביו, שאף על פי שהממזר פסול בוודאי ואילו השטוקי איסורו מספק, מותרים להינשא. כיוון שדורשים מתיבת קהל שאסור לממזר לבוא רק בקהל שקשרותו ודאית, אבל בקהל ספק וכגון שטוקי מותר לבוא. וחד קהל נאמר למישרי שטוקי בישראל להתיר ספק ממזר להינשא לקשרים. ומעתה, כיוון שלא נותר עוד פסוק שנאמר בו קהל ללמד שגירים נחשבים לקהל, נמצא שקהל גירים לא יקרי קהל, לא נחשבים קהל ומותרים בממזרים. ממשיכה הגמרא לבאר ורבי יהודה שאוסר גר בממזרת סובר שהאיסור על פסולי קהל לבוא בקהל. כהנים ולוויים אחד קהל נפקי, נלמדים מלשון קהל אחד, כיוון שהכהנים והלוויים הם שבט אחד, ולא ייתכן לקרוא לחצי שבט קהל. ואם כן, אייטרלי, לקהל גרים נותר לרבי יהודה, קהל אחד ללמד שגם גרים נחשבים לקהל ואסורים להינשא לפסולי קהל. מביאה הגמרא אופן נוסף בביור שיטת רבי יהודה, ויביתה מה עם רצונך אפשר לומר באופן אחר, שלפי רבי יהודה, אני נמי, גם אלו הכהנים והלוויים תרי קהל לנו. הם שני קהלים נפרדים ולכן צריכים שתי לשונות של קהל כדי לאסור בהם פסולי קהל, ומכל מקום נותר קהל אחד מיותר לקהל גירים, כיוון שאתר ממזר בשטוקי ואתר שטוקי בישראל מחד קהל נפקא, נלמדים מפסוק אחד שנאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק ג', לא יבוא ממזר בקהל השם, ומתיבת ממזר דורשים ממזר ודאי הוא דלא יבוא בקהל השם, הממזר ספק דהיינו שטוקי יבוא, הרי ששטוקי מותר בקהל ישראל. ומתיבת קהל לומדים שבקהל ודאי הוא דלא יבוא הממזר, בקהל ספק דהיינו שטוקי יבוא, דהיינו שממזר מותר בקהל ספק, ומעתה נותר קהל אחד שממנו לומדים שהגירים נחשבים לקהל ואסורים להינשא לפסולי קהל. מביאה הגמרא אופן שלישי בביור שיטת רבי יהודה, ויביתה תימה, ואם רצונך אפשר לומר באופן אחר שלפי רבי יהודה, אני נמי תרי קהל לנינו, גם אילו נחשבים כשני קהלים, כלומר, גם אותן שתי דרשות להיתר ספק ממזר בקהל השם ולהיתר ממזר ודאי בספק קהל, צריכים שני פסוקים ואי אפשר ללומדה מפסוק אחד. כי אם לא היה פסוק אחד מיותר, לא היינו למידים שרק ממזר ודאי אסור, אבל ספק ממזר מותר לבוא, אלא היינו אומרים שעל הוודאי לוקה והספק אסור כדין כל שער ספיקי איסורי ואינו לוקה. ואם כן לא נשאר קהל מיותר ללמד שקהל גירים נחשב קהל ואסורים בפסולי קהל, ותעמד רב יהודה שקהל גירים נקרא קהל, נלמד מאחה מכאן. נאמר בפרשת נסחים ספר במדבר פרק תדבב פסוק תדבב, הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר. וממה שנאמר הקהל בסמיכות לגירים למדנו שקהל גירים נקרא קהל. שאם לא כן, מדוע בכלל נכתב בפסוק הזה לשון קהל, אם לא ללמד שגם גר בכלל קהל. ואם הוא נקרא קהל, אז ממזר אסור להתחתן עמו. עם גר. מבארת הגמרא לפי הביור האחרון, מדוע רבי יוסי אינו לומד מהקהל, ולרבי יוסי שגירים מותרים בממזרים לפי שאינם בכלל קהל, אין ללמוד מהמילה הקהל, לפי שבמה שאמר הפסוק חוקה אחת בין הקהל לבין ולגר, הפסיק העניין, כלומר אין תיבת גר שייכת לקהל האמור בתחילת הפסוק. ושוב, אין ללמוד מכאן שקהל גירים נקרא קהל. מביאה הגמרא ראיה מהברייתא שכהנות מותרות להינשא לפסולי כהונה. שנינו בסוף הברייתא לאל בדף עין בית עמוד בית, אחד גר ואחד עבד משוחרר, ואחד חלל שהם פסולי כהונה מותרים בכהנת. וברייתא זו מסייע לרב. מסייעת לשיטת רב, דאמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, לא הוזרו כהנות כשירות להינשא לפסולים לכהונה, וזהו טעם הדין המבואר בברייתא. אבל לפסולי קהל שאף אנשים פסולים הוזרו עליהם, כגון ממזרים ונתינים, גם הכהנות הוזרו, לפי שישווה הכתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה. כך מפרש רש"י, ובמסכת סוטה בדף כ"ג עמוד ב' למדו שהמקור ליתר כהנות להתאמה למיתים, וממה שנאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק א', אמור על הכהנים בני אהרון ולא בנות אהרון, והוא הדין לכל שאר הדינים האמורים בפרשה. מביאה הגמרא מעשים השייכים לנידונים הללו. דרש רבי זיירא במחוזה שהיו גרים שם הרבה גרים, גר מותר בממזרת לפי שקהל גרים לא נקרא קהל, רגמו כולי אלמה באתרוגיו, רגמו כולם באתרוגיהם את רבי זיירא, לפי שעל פי דבריו אינם בכלל קהל. וצריך ביור מה עניין האתרוגים לדרשת רבי זיירא שגר מותר בממזרת. אז בספר יד אליהו בייר על פי המבואר במסכת סוכה בדף חפי, שנישואיו של רבי זיירא היו בערב חג הסוכות, ויום טוב ראשון של סוכות היה יום הראשון לשבעת ימי המשתה שלו, ודרכו של החתן לומר דרשה, ורבי זיירא דרש את דרשתו בזמן שכל העם אחזו באתרוגיהם, וכששמעו את דבריו רגמו בהם. ובדף ממחה עמוד ב' מביאה הגמרא במסכת סוכה מעשה בכהן שהיה צדוקי שניסך את המים על גבי רגליו, כיוון שצדוקים אינם עודים במצוות ניסוך המים, ורגמו כל העם באתרוגיהם, ואותו היום נפגמה קרן המזבח. ופירש רש"י שהפגימה נעשתה על ידי אבנים שזרקו, והוכרח לפרש כן, כיוון שלא מסתבר לומר שמחמת האתרוגים נפגמה קרן המזבח. אומרת הגמרא, אמר רבא, תמה עליו רבא, מאיקא דדריש מילתא כהאי, וכי יש מי שדורש את הדין כך בדוכתא דשכיחי גיורי, במקום שמצויים גרים, כלומר האם ראוי לדרוש דבר זה שמשמעותו שהגרים נחשבים כפסולים במקום שמצויים גרים? דרש רבא במחוז הגר מותר בכהנת, כמו שביארה הגמרא שלא הוזרו כהנות כשירות להינשא לפסולי כהונה, וכיוון שסברו שרבא יחשיבם לכשרים, טענו בני מחוזה בשירה יטפו אותו במעילי משי. עדר חזר רבא ודרש להודין נוסף, גר מותר בממזרת לפי שקהל גרים לא נקרא קהל. אמרו לי בני מחוזה, באמירת הלכה זו גרמת דהפסידת לקמייתא, שהפסדת את דברך הראשון, כלומר מה שדיברת בתחילה בשבחינו הפכת לגנאי. אמר לו רבא, דתבה לכו עבדי לכו, את הטוב עבורכם עשיתי לכם בכך שאמרתי את שתי ההלכות, שהרי כעת אי באי מאח הנאסי ואי באי מאח הנאסי, ואם רצונכם יכולים אתם לישא כהנת, ואם רצונכם יכולים אתם לישא פסולי קהל, שהרי אתם מותרים בכולם. מבררת הגמרא את ההלכה ואומרת, והלכת ההלכה היא שגר מותר בכהנת ומותר בממזרת. ומבארת הגמרא מותר בכהנת משום שלא הוזרו כשירות להינשא לפסולים לכהונה, ומותר בממזרת כדעת רבי יוסי שקהל גירים לא נקרא קהל. כתב הבית שמואל שנראה לו שדווקא מצד איסור לא יבוא ממזר, אין כאן איסור, אבל מכל מקום אסור להרבות ממזרים בישראל, ומאחר והבן הנולד הרי הוא ממזר, יש להימנע מניסויים אלו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק החותמת מסכת קידושין לאל בדף ממתת, בין העשרה יוחסין, אילו אין שטוקי, יש את השטוקי שאסור לבוא בקהל ישראל כשירים. ומה הכוונה שטוקי? כל שמכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. מבארת הגמרא מדוע נאסר השטוקי בקהל ישראל, ועם איסורו מהתורה ומדרבנן. אמר רבא, דבר תורה מדין תורה שטוקי כשר להינשא לכשרים. מה הייתה מה? מה הסיבה? כיוון שרוב העולם כשירים אצלה, אצל אמו. שהרי היא מוכרת כפנויה, וממילא רוב העולם כשרים לה. ואף אם באו עליה עובד כוכבים או עבד, אין הולד ממזר. ומיעוט פסולים אצלה, ויש רק מיעוט שפסולים לה, והיינו ממזרים וקרובים שלה שהם מיעוט בעולם, ולכן יעז לאינו לגבה, אם בבעילה שממנה נולד השטוקי שעליו אנחנו דנים, מדובר שהבועל הוא זה שהלך אליה ויצא ממקום קביעותו, הרי הדין הוא דקול דפריש מרובה פריש, כל הפורש ממקום קביעותו למקום אחר, ושם התעורר הספק יש לדונו שמן הרוב הוא, וממילא אבלת כשר, נמצא שאם המדובר באופן שהשטוקי נולד מבעילה שהבועל הלך אליה, מותר לו להינשא לקשרים. ממשיך רבה לפרש, אלא מה יאמרת, מה תאמר, מאיזה טעם יש לך לפוסלו? דיל מאז לאי, לגבי הוא שמה בבעילה זו שאנחנו דנים עליה, הלכה אי אל הבועל. ואב אלי קבוע, נמצא שהספק התעורר במקומו הקבוע של הבועל, ולא לאחר שפרש ממקומו. וכל ספק שהתעורר במקומו הקבוע כמחצה על מחצה דמי, נידון כדבר שספקו שקול, שיש להחמיר בדינו ולאוסרו מספק, ואין הולכים אחר הרוב. ואם כן, יש לאסור את השטוקי לבוא בקהל. ובמסרת כתובות בדפתת וו עמוד א', למדו כן מן הנאמר לגבי רוצח נפש בשגגה, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ויקהו נפש. ובירה הגמרא שהפסוק בא למעט אדם שזרק אבן לתוך חבורת אנשים שתשעה מהם ישראלים ואחד גוי, והרג אחד מהם שפטור, והיינו משום שעל אף היות הגוי מיעוט מכל מקום נתחדש, שנחשב כמחצה כיוון שהוא קבוע במקומו וספק נפשות להקל ופטור. והקובץ שיעורים במסכת בבא בתרא כתב שהטעם שאין הולכים בו אחר הרוב הוא משום שדבר קבוע נחשב שהוא נפרד מהרוב ועומד בפני עצמו. וכדין שניים אחרונים שנותרו לאחר שלקחו מן התערובת את רוב הפרטים, ושוב אין כאן כבר רוב, שאין הולכים בזה אחר הרוב שהיה בעבר, אלא הולכים אחר ההווה שנמצא לפנינו. ואפשר לפרש זאת בשני אופנים, אופן אחד כפי שמורה פשטות הלשון, שנאמרה כאן הלכה שכיוון שהאיסור קבוע במקומו כוחו גדול יותר ונחשב כאילו שווה לרוב האתר, וכך מסביר רב שמעון שקופ, שהיום היורצייט שלו, כפי שאמרנו בפתח השיעור, זכותו יגן עלינו, ובאופן שני בייר הקובץ שיעורים, שגם בקבוע נותרו במיעוטו ואינו שווה לרוב, אלא שההלכה הזו שהרוב הוא המכריע לא נאמרה בקבוע. אז אומר רבא, אם תרצה לומר שכאשר האישה הלכה אל אותו ספק להיבעל לו, אז ממילא דינו כקבוע, ואז ממילא יש לאסור את השטוקי לבוא בקהל, זה אינו, שהרי מכל מקום אינו אלא ספק ממזר, והתורה אמרה לו יבוא ממזר בקהל השם, היינו ממזר, ודאי יהודה לא יבוא בקהל השם. הממזר ספק, אבל ממזר ספק יבוא בקהל השם. ועוד דרשו, בקהל ודאי קשרים יהודה לא יבוא הממזר, אבל בקהל ספק כגון שטוקי יבוא. נמצא אם כן שמן התורה שטוקי שפסולו נתון בספק אשר לבוא בקהל, ומה הטעם אמרו חכמים שהשטוקי פסול לבוא בקהל ישראל קשרים? כמבואר במשנה, גזירה שמה יישא השטוקי בת ישראל שהיא אחותו מאביו. כלומר, שמה בא אביה של אותה בת ישראל על אמו של שטוקי זה, וממנו נולד. ובגלל החשש הזה שמה יישא את אחותו, לכן רבנן אסרו על השטוקי לבוא בקהל ישראל קשרים. מקשה הגמרא אלא מעתה, לפי מה שהתבהר שרבנן פסלו את השטוקי לבוא בקהל מחשש שמה יישא אחותו מאביו, שטוקי את השטוקית לא יישא כי יש לחוש שמה יישא אחותו מאביו, ומדוע הותרו השטוקים לבוא זה בזה? מתרץ את הגמרא שאין לחוש לכך, וכי כל כי אני מזנו ואז לי, וכי כל אבות השטוקים מזנים והולכים, כלומר, האם יש לנו לתלות את כל שטוקי העיר בבעילות אביו עד כדי שנחוש שמה יישא את אחותו? הוסיפה הגמרא להקשות שגם לאחר שהתבהר שאין לחוש שמה יישא אחותו מאביו, לפי שלא מסתבר לתלות את כל שטוקי העיר באביו, עדיין קשה, בת שטוקית לא יישא השטוקי שמה יישא אחותו מאביו, כי יש לחוש שמה אביו, הוא בעלה של שטוקית זו, שבתחילה באה לימו בזנות, ואחר כך נשא את השטוקית הזו, וממילה תירוץ הגמרא הקודם, שהאם כל אבות השטוקי מזנים והולכים, לא שייך לתרץ פה, כיוון שאת השטוקית נשא כדין, ואין לנו תולים בו אלא זנות אחת עם אם השטוקי. אלא מה הטעם שלא אסרו בבת שטוקית מחשש שמה יישא אחותו, כיוון ששטוקי לא שכיחה, אינו מצוי. ובדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים גזירות, אם כן הכנה מי לא שכיחה, גם כאן בשטוקי שאין זה דבר מצוי. אין לומר שחכמים אסרו על השטוקית יישא ישראלית מחשש שמה יישא אחותו בדבר שאינו מצוי לא גזרו חכמים. לכן אומרת הגמרא טעם אחר לפסול שטוקי מדי רבנן, אלא מעלה עשו ביוחסין, חכמים עשו מעלה ותיקון בדיני יוחסין, ואסרו על השטוקי להינשא לישראל, אף שמדין תורה ספק ממזר מותר לבוא בקהל השם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שגם הסופי שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו פסול לבוא בקהל, מבררת הגמרא עם פסול זה, ומן התורה ומדי רבנן ומה טעמו, ואמר רב הדבר תורה מדין תורה הסופי כאשר להינשא לישראל, אף על פי שאין מכירים את אמו ואין חוששים שמא נולד לאיש את איש שנבלה לאחר, שהרי רוב העולם פסולים עליה מחמת היותה איש את איש ורק בעלה מותר בה, ומבאר רב מה איתם ומאיזה טעם אין לחוש שמא הוא ממזר והושלך על ידי אמו לשוק על מנת להסתיר את זנותה, לפי שאיש את איש ילדה ממזר אינה משליחתו אלא בבעלה תולה, אומרת שהוא נולד מבעלה, ואם כן מסתבר שאינו מאיש את איש, אלא מה איקה, איזה חשש יש לך להחזיקו בממזרות שמה נולד ממיעוט נשים, שהן ארוסות ואינן יכולות לתלות שהוולד נולד מן הארוס שלה. וכמו כן יש מיעוט נשים נשואות שהלך בעליהם למדינת הים, שגם הן אינן יכולות לתלות שנולד מבעליהן. ואם היינו יודעים שהסופי הושלך מהם, היינו דנים אותו כממזר, אבל מכל מקום עדיין אין זו סיבה לחוש לממזרות בהסופי, כיוון דאיקה פנויה, יש אפשרות שנולד מפנויה והרי הוא כשר. דאיקה נמי דמחמת רעבון, וכמו כן יש אפשרות שהסופי זה נולד לאישה מבעלה בקשרות, והושלך על ידי אמו מחמת שלא היה למה להכילו, מתוך כוונה שאחרים ימצאו בשוק ויאכילו. בצירוף שניהם, אב ופלגה ופלגה, כלומר, ספק שקול אם הוא כשר או פסול, דהיינו שמה נולד מפנויה, או לאישה מבעלה והושלך מחמת רעבון והבלת כשר, או שמא נולד מארוסה או מאישה שהלך בעלה למדינת הים, והבלת פסול. והרי התורה אמרה לו יבוא ממזר בקהל השם, שממזר ודאי יהודה לא יבוא בקהל השם. הממזר ספק יבוא, ועוד דרשו בקהל ודאי יהודה לא יבוא, אבל בקהל ספק יבוא, ונמצא אם כן על פי הדרשה הראשונה, שהסופי הוא ספק ממזר וקשר לבוא בקהל מן התורה. ומה הטעם אמרו חכמים שהסופי פסול להינשא לקשרים כמבואר במשנה? גזירה שמא יישא אחותו מאביו. אבל אין לחוש שמא היא אחותו מאמו, כיוון ש... חמותו מוחזקת בקשרות ואין להסתפק שמה השליחה את ולדה שנולד ממעשה זנות. כך אומר רשי. מקשה הגמרא אלא מעטה, לפי מה שאלה רבה שהסופי אסור לבוא בקהל מדי רבנן, מחשש שמה יישא אחותו מאביו. אם כן הסופי הסופית לא יישא, הסופי לא יוכל לשאת הסופית, כיוון שיש לחוש שמה יישא אחותו בין מאביו בין מאמו. והחשש כאן הוא גם שמה יישא הסופי את אחותו מאמו, כיוון שאין מכירים את אמה שהיא בחזקת כשרות, וזה לא דומה לנושא אישה שאימה מוכרת ומוחזקת בכשרות, ואין לחוש שמה יישא אחותו מאמו. ואם כן, מדוע לא נאסרו הסופים לבוא זה בזה? מתרץ את הגמרא שאין לו אוסרו מחמת החשש שמה יישא אחותו? שכן, וכי קולה נשדי ואז לי? האם את כל בניה השליחה אישה זו עד שנחזיק את כל הסופים שהם בני אם אחת? וגם אין לחוש שמה יישא אחותו מאביו שנולדה לו מאם אחרת, כיוון שאין לתלות את כל אלו שנולדו בזנות באביה, כמו שתרצה הגמרא לבניין שטוקי. מוסיפה הגמרא להקשות שגם לאחר שהתבהר שאין לחוש שמה יישא אחותו מאמו ומאביו, לפי שלא מסתבר לתלות בהם את כל הסופים, עדיין קשה בת הסופי, וצריך לגרוס בת הסופית, לא יישא הסופי שמה יישא אחותו, מחשש שמה בעל הסופית שהוא חמיב, הוא גם אביו, אלא בהכרח צריך לומר שאין חוששים לכך, משום שהסופי לא שכיח, אינו דבר מצוי, וכל דבר שאינו מצוי, לא גזרו חכמים לא אוסרו, ואם כן הכנה מי לא שכיח, גם כאן בסופי, אין לומר שחכמים אסרו עליו להינשא לישראל מחשש שיישא אחותו מאביו, כי בדבר שאינו מצוי לא גזרו רבנן. אלא מביאה הגמרא טעם אחר לאיסור הסופי מדי רבנן, מעלה עשו ביוחסים, חכמים עשו מעלה ותיקון בדיני יוחסין, ואסרו על הסופי להינשא לישראל, אף שמדין תורה ספק ממזר מותר לבוא בקהל. מביאה הגמרא כמה אופנים בדין הסופי שבהם יש הוכחה לקשרותו. אמר רבה ברבונה מצאו מהול, אם הסופי שמצאו הוא מהול, נימול, הרי הוא כשר ואין לחשוש בו משום הסופי, כיוון שאם לא היה כשר, לא הייתה אמו תורחת למול אותו. ובפירוש תלמיד רשי כתב, שאין לדונו משום הסופי, כיוון שאילו הוא שלח מחמת פסולו, לא הייתה אמו משעה אותו עד זמן המילה, והשייתו מוכיחה שהוא שלח מחמת רעבון, שלא היה מה להכילו. וכן אם הסופי שמצאו, משלתי אדמיה, היו איבריו מתוקנים ומיושרים, וכתב הרמה שאיבריו צמודים ומחוטלים כדי לחזקו, כדרך שהאם עושה לבנה שהיא חסה עליו. הרי הוא כשר ואין לחשוש בו משום הסופי, שאילו היה בדעתו של אמו להשליחו מחמת פסולו, לא הייתה תורחת לתקן את איבריו. והוא הדין אם מצאו שייף משחה משוח בשמן זית, ומלא כוחלה, או שמצאו כשעיניו מכוחלות ומסביבן, על מנת ליפותו. וכן הם מצאו רמי חומרי, שתלויים עליו קשרים הנעשים לרפואה. וכן הם מצאו טלי פיתקה, שתלוי עליו קמיה של כתב וטלי קמיע, וכן אם היה תלוי עליו קמיה עשוי משורשי צמחים, בכל אילו אין לחשוש בו משום הסופי ואין לחוש שמחמת פסולו הושלך על ידי אמו שרי חסה על חייו, והוכיחה בזה שאוהבת אותו ובוודאי שלא רצתה במיטתו ומותר לו להינשא לקשרים. וכל זה בזכר, אבל אם היא הסופית פסולה לכהונה שחוששים שם הבת אקומי והגיורת אסורה לכהונה. עכשיו מפרט רבה ברבון הסימנים הנוגעים למקום הנחתו של הסופי ומוכיחים על כשרותו. אם מצאו טלי בדיקלי כשהוא תלוי על דקל דינו חלוק, אם מתיה לחיה, אם יכולה חיה להגיע אליו ולטורפו משם, יש בו משום חשש הסופי שמשום שאמו לא חסה עליו יש להוכיח ששליחתו כדי שימות מחמת פסולו, ואם לאו, ואם אינו תלוי במקום סכנה ואין חיה יכולה לטורפו, מסתבר שאמו הניחה אותו בכוונה במקום שאין בו סכנה ואין בו משום הסופי. אם מצאו מונח על זרדתה, אילן של עוזרדים, אם הוא סמיכה למטה סמוך לעיר, יש לחשוש בו משום הסופי, שמאחר ונמצא מונח במקום שמצויים שם שידים, כמו שאמרו במסכת פסחים בדף קוף י' א', שעץ וזרדין הסמוך לעיר אין בו פחות מ-60 שידים, אז מוכרח שאימו לא חסה עליו. ואם לאו, ואם אין האילן סמוך לעיר, אין בו משום הסוף שמאחר. ואימו הניחה אותו במקום שמור שאין מצויים שם שידים, מוכרח שחסה עליו. מצאו בבי כנישת הסמיכתה למטה בבית הכנסת שסמוך לעיר בשכיחי ברבים ומצויים בו רבים, אין לחשוש בו משום הסופה ומותר להינסה לקשרים. ואם לאו, ואם אין רבים מצויים שם ויש לחוש שיש שם מזיקים, יש לחשוש בו משום הסופה. ולדעת הרמב״ם אין חילוק אם רבים מצויים או לא, והעיקר תלוי בסמיכות המקום לעיר ששם הוא משתמר. אמר המיימר, מצאו באי פירה דסופלי, בחפירה שמטילים לתוכה גרעיני תמרים לצורך מאכל בהמות, יש לחשוש בו משום הסופי, שכיוון שהיא מחוץ לעיר רגילים במזיקים, ואילו היה כשר לא הייתה אמו מטילה אותו שם. אם מצאו בספינה קטנה שהניחה אמו בחריפת הדנהרה, בחריפות הנהר באמצע הנהר, שזה מקום שהספינות עוברות בו בתדירות, אין לחשוש בו משום הסופי, ולכן תרחה אמו להניחו שם כדי שהספינות העוברות ימצאו. אבל אם מצאו בספינה קטנה שהניחה אמו בפשרי, במקום שיפוע הנהר שאין דרך הספינות לעבור שם, יש בו משום הסופי. אם מצאו בצידי רשות הרבים, אין בו משום הסופי, שמכך שהניחו במקום המשתמר מוכח שאינו פסול. אבל אם מצאו ברשות הרבים עצמה, שהוא מקום דריסת הרבים וקרונות ויש סכנה שידרסו עליו, יש לחשוש בו משום הסופי. אמר רבא, הוא בשני רעבון, בשנים שיש רעב, אין בו בתינוק הנמצא בזמן כזה משום הסופי, כיוון שיש לתלות את השלחתו בסיבת רעבון. וברר את הגמרא את דברי רבא. הדה רבא דין זה שאמר רבא, ההיה, על איזה אופן הוא נאמר? אילי מה מצאו ברשות הרבים, שאם נמצא שם בזמן שיש רעבון, אין דינו כאסופי, כיוון שיש לתלות שהוא שלח לשם מחמת רעבון, אין הדבר מובן. וכי ייתכן דאיידי דשני רעבון קטללי, שמחמת שנות הרעבון תמית אותו אמו על ידי שתניח אותו במקום סכנה? אלא ודאי מחמת פסולו הניחה אותו במקום עיבוד, ודינו כאסופי. ממשיכה הגמרא לברר, ואלה נפרש את דברי רבא אמורים והמצאו בצידי רשות הרבים שאין דינו כאסופי, מכיוון שיש לתלות שהונח שם מחמת רעבון. וגם על הפירוש הזה קשה, מה עיר השני רעבון, מדוע תלה רבא את הסיבה שאין לדינו כאסופי מחמת שנמצא בשנות רעב, והרי אפילו בלא שני רעב אין דינו כאסופי, כיוון שהנחתו במקום משתמר מוכיחה שלא הושלח מחמת פסולו. אלא כי איתמר דרבא, דברי רבא נאמרו לגבי דין זה, דאמר רב יהודה, אמר רבי אבא, אמר רבי יהודה בר זבדי, אמר רב. אמר רב יהודה בשמו של רבי אבא, שאמר בשמו של רב יהודה בר זבדי, שאמר בשמו של רב, תינוק שהיה מושלח במקום שיש לחשוש בו משום הסופי, כל זמן שהתינוק נמצא עדיין בשוק, אבי ואמו נאמנים עליו להעיד שהוא בנם. אבל לאחר שנאסף מן השוק שוב, אין הם נאמנים להעיד עליו שהוא בנם. וכתב הרשב"א בשם הירושלמי שדווקא אחד מהם אינו נאמן על כך, אבל כשאבי ואמו מעידים שניהם, הרי הם כשני עדים שנאמנים להעיד עליו. אבל מדברי הרמב״ם לא משמע כך. ולפני שהגמרא מבררת את שייכות דברי רב על הדין הזה, היא מבררת את עצם הדין ושואלת מה הייתה הממת עם החילוק בין קודם שנאסף שאבי ואמו נאמנים להעיד שהוא בנם, לבין אחר שנאסף שאינם נאמנים. משיבה הגמרא, אמר רבה, חכמים החמירו שלא להאמין להם אחר שנאסף מן השוק, הועיל ויצא עליו שם הסופי. ועל דין זה אמר רבה, ובשני רעבון, אף על פי שנאסף התינוק מן השוק, אבי ואמו נאמנים להעיד עליו שהוא בנם, לפי שבשני רעבון יש הרבה מושלחים ולא רצו חכמים לפוסלם מחמת יציאת הכל. ואבי ואמו מעידים שהניחו בצידי רשות הרבים, ולמרות שנמצא ברשות הרבים, אנחנו תולים שהניחו בצידי רשות הרבים והתגלגל לרשות הרבים. אבל אם מעידים שהניחו ברשות הרבים, אין נאמנים עליו, כי ברור הדבר שמשום שני רעבון לא היו מניחים אותו למיטה. וכשנמצא בצידי רשות הרבים, אין צריכים לנאמנותם, ואפילו שלא בשני רעבון אין לפוסלו, כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי נאמנות על ייחוס התינוק. אמר רב חסדא, שלושה בני אדם נאמנים בדבריהם, רק אם הם אומרים כן לאלתר, מיד בסמיכות למעשה ולא לאחר זמן. מה שאין כן שאר הנאמנים שנאמנותם היא, אף לאחר זמן. ואילו הן הסופי חיה מילדת ופותר את חברותיה מתומת דם נידות וכפי שיבואר להלן. מבארת הגמרא לגבי מה מועילה הנאמנות אצל כל אחד מהאמורים רק לאלתר ולא לאחר זמן. הסופי, הנאמנות לגבי הסופי שמועילה רק לאלתר ולא לאחר זמן, היא הדה אמרן, מה שאמרנו לאל שאבי ואמו נאמנים להעיד על היותו בנם כל זמן שלא נאסף מן השוק ולא לאחר מכן. נאמנותה של החיה של המילדת מבוארת בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא חיה מילדת נאמנת לומר על אחד מן התאומים שנולד, זה יצא ראשון ונוטל על סמך עדותה שני חלקים בירושה של אביו כדין בכור, וזה יצא שני. וכותב הריטב"א שדווקא לעניין בכורה לא סמכו עליה חכמים שתדע להכיר מי מהם יצא ראשונה אלא לאלתר, כמבואר בגמרא. אבל להבחין שאינו נתין או ממזר נאמנת לעולם כל זמן שלא יצא, ערערו על עדותה. ומבאר התז שלגבי עדות בכורה שנדרשת הבחנה גדולה להבדיל מי מבין התאומים הוא הבכור, לא האמינו לחייל המיילדת אלא לאלתר, מה שאין כן להבחין בבלדות שנולדו מכמה נשים, בהבחנה מועטת יש שקר, על כן האמינו לעולם כל זמן שאין ערור. ומוסיפה הברייתא במה דברים אמורים, שהמיילדת נאמנת דווקא שלא יצתה מחדר היולדת וחזרה לפני שהעידה, אבל יצתה משם וחזרה אינה נאמנת בעידותה, זו דעת הנקמה. ורבי אליעזר חולק ואומר שדווקא אם הוחזקה המיילדת על עומדה במקום עמידתה נאמנת, ואם לא ואינה נאמנת. מבררת הגמרא מהי בעיניי ובאיזה אופן החלקו הנקמה ורבי אליעזר. מבררת הגמרא איכא בעיניי דעת הרפא, שהחזירה המיילדת את פניה מן הוולד, לדעת הנקמה נאמנת כל זמן שלא יצא מחדר היולדת, ולדעת רבי אליעזר אינה נאמנת אף שלא יצא מהחדר, כיוון שלא הוחזקה על עומדה מבלי להחזיר את פניה מן הוולד. מבארת הגמרא מי הפותרת את חברותיה שהוזכרה בברייתא שנאמנת רק לאלתר. פותרת חברותיה מהי? מבארת הברייתא דתנן שנינו במשנה במסכת נידה דף סמך עמוד ב', שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת כשהן תחופות ודבוקות זו בזו. ונמצא דם תחת אחת מהן ואין ניכר מאיזו מהן יצא הדם, כולן טמאות כיוון שהן דחוקות זו בזו, חוששים על כל אחת מהן שמא דחקה את חברתה ונכנסה למקומה והדם הוא ממנה. שבאופן זה יש לומר שנתהפכו ואפשר לתלות את הדם שנמצא בכל אחת מהן. אם בדקה אחת מהן את עצמה ונמצאת טמאה, ונמצא שראתה דם נידות היא טמאה וכולן טהורות, כיוון שהן תולות את הכתם שנמצא בזו שנמצאה טמאה. ולגבי דין זה אמר רב חסדא שרק באופן שבדקה את עצמה כשיעור וסת מיד, כשמצאה את הכתם, תולים שהכתם הנמצא הוא ממנה ופותרת את חברותיה מטומאה. אבל אם שעתה יותר מכדי שיעור זה, אף שמצא דם בבדיקתה, אין זו הוכחה שגם בשעת מציאה הייתה טמאה, וכיוון שייתכן שיצא אדם מאחת מחברותיה, אין היא פותרת בכך את חברותיה מן הטומאה. ממשיכה הגמרא לעסוק בנאמנותה של המיילדת לגבי דברים נוספים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ארבע נשים שילדו בבית אחד, אשת כהן, אשת לוי, אשת נתין ואשת ממזר, ואין ידוע ממי נולד כל אחד מן הוולדות, נאמנת החיה המיילדת לומר על כל אחד מהוולדות, זה כהן וזה לוי, זה נתין וזה ממזר. בנאמנות זו אינה מעיקר הדין, אלא שחכמים תקנו להאמינה על כך, מאחר ועל פי רוב אין אפשרות לברר זאת באופן אחר, אלא על סמך עדותה, אומר הרן. מבארת הברייתא במה דברים אמורים שנאמנת, כשלא קרא עליה שם ערר, כשלא בא אדם לערער על עדותה של המיילדת. אבל אם בא אדם וקרא עליה ערר, ערער על עדותה של המיילדת, ולדבריו, הוולד שהעידה על כשרותו נולד מאשת הממזר אינה נאמנת. מבארת הגמרא לאיזה ערור מדברת הברייתא שדוחה את עדותה של המיילדת. ערר דמי, מהו הערור שדוחה את עדותה של המיילדת? אילה, אם הערר חד, אם תאמר שמדובר במערר יחיד, קשה, ואמר רבי יוחנן, שאין ערר פחות משניים, אין בכוחו של האחד לערר על דברי מי שסומכים על נאמנותו, אלא בהכרח שבברייתא מדובר בערר טרי, ערור של שניים, שעידו נגד דברי המיילדת, ולכן אין היא נאמנת בעידותה. והיא באה איתה, אם רצונך אפשר לומר באופן אחר, לעולם אימה לך ערר חד. באמת מדובר שהמערר על עידותה של המיילדת הוא אחד, וכי אמר רבי יוחנן שאין ערר בפחות משניים? אני מילי דברים אלו נאמרו רק איך דאיתה חזקה דקשרות, במקום שיש לאדם שדנים עליו חזקת קשרות, שאז אין הערור מועיל בפחות משני עדים, אבל איך דלקה חזקת דקשרות, אבל במקום שקשרותו מוטלת בספק ואינה ידועה לבריות, כגון בנידון כאן, שאין לאחד מן הוולדות חזקת קשרות ולא יצא מדי ספק, אלא על פי עדותה של המיילדת, חד נמי מאימן, מועיל גם ערורו של אחד לדחות את עדותה של המיילדת. שואל הרן, איך יכול אדם אחד לערער ולדחות את עדותה של המיילדת? הרי נאמר במסכת יבמות בדף פיחת עמוד ב' שכל מקום שהאמין התורה עד אחד נחשב את עדותו כשני עדים. תרץ הרן שכלל זה נאמר דווקא בדבר שעשוי להתברר, שאז אין אדם משקר. אבל כאן אין נאמנותה אלא מפני שעל פי רוב ולא עדותה אין אפשרות לברר זאת. לכן יכול עד אחד להכישה אפילו לאחר שכבר העידה. ממשיכה הגמרא לעסוק בנאמנותם של יחידים להעיד. שנינו בברייתא שני אנשים שחלוקים ביניהם, מי מהם קנה דבר מסוים נאמן בעל מקח המוכר לומר לזה מכרתי ולזה אין מכרתי, כלומר מי קנה ממנו את החפץ. מבארת הגמרא באמת דברים אמורים שהמוכר נאמן בעידותו דווקא בזמן שמקחו בידו, בעוד שהמוכר אוחז עדיין בחפץ שעליו חלוקים הדעות, שמאחר ומוטל עליו לדעת למי מכר, כדי שלא יחזור בו מזה שמכר לו ויחזיר לו את כספו וייתן את החפץ לאחר. ואמרו עליו חכמים, את קללת מי שפרה מדור המבול הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. אז ודאי הוא מדייק היטב לדעת ממי קיבל את התשלום וזוכר זאת. אבל אם אין מקחו בידו שהחפץ יצא כבר מרשותו ושני בעלי הדינים אוחזים בו, כיוון שאז כבר לא מוטל עליו לדעת למי מחר, אינו מדייק לזכור מי הקונה ואינו נאמן להעיד על כך. הבינה הגמרא שהברייתא מדברת באופן שהמוכר לא קיבל תשלום אלא מאחד מהקונים. ואם כן קשה, מדוע אין מקחו בידו אינו נאמן, ונך זיזו זה ממה נקט? נראה ממי לקח המוכר את הכסף, כלומר נשאל זאת את המוכר ונאמינו, אף אם אין המקח בידו, שכיוון שרק אחד מהם שילם עבור המקח, ודאי זוכר המוכר ממי הוא קיבל. תרץ את הגמרא שאם אכן לא קיבל המוכר תשלום אלא מאחד מהם, ודאי הוא נאמן, אף אם אין מקחו בידו. לא צריכה ברייתא, אלא ללמד שבמקרה דנקת מתערווה היו, שקיבל המוכר מעות משניהם ואמר המוכר, חד מדעתיים, אחד קיבלתי את המעות מרצוני ואחד בעל כורחי, ואחד כפה עליי לתת לי את הממון, ולא ידעתי ולא ידוע לנו מפי עדים, היי מדעתו והיי לא מדעתו, מי מהם שילם ברצון המוכר ומי מהם בעל כורחו, ולכן אינו נאמן כשאין המקח בידו, כיוון שאין זה מחובתו לזכור מי מהם שילם מרצונו. מביאה הגמרת הסיפה של הברייתא, שניים שנידונו בבית דין ולאחר שנגמר דינם חלוקים ביניהם מי מהם זוכה ומי מהם חייב, נאמן הדיין לומר לזה זיקיתי ולזה חייבתי. מבארת הגמרא במה דברים אמורים שהדיין נאמן כשבעלי דינים עדיין עומדים לפניו ולא יצאו משם כשנגמר דינם, כיוון שמוטל עליו לזכור את פסק דינו. אבל אם אין בעלי דינים עומדים לפניו ושוב אין מוטל עליו לזכור איך פסק, אינו נאמן. ונגמר הדין הכוונה שאמר להם הדיין איש פלוני זכאי, איש פלוני חייב. כאמור במסכת סנהדרין בדף ו עמוד ב' שאמירת הדיין איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי, זה גמר דין שלאחריו אין הדיין יכול לחזור מן הדין ולעשות פשרה. מקשה הגמרא לסיפה, מדוע אם אין בעלי הדינים עומדים לפניו אינו נאמן ונכזה זכות אמה נקית, נראה מי מבעלי הדין מחזיק פסק דין של זכות בידו ויהיה הדיין נאמן על פי זה לומר שלזה זיקה, אף שלא נזכר בשטר שמו של הזוכה. תרץ את הגמרא שאם אכן אחד מהם מחזיק פסק דין של זכות בידו ודאי נאמן הדיין, לא צריכה, לא צריכה ברייתא, אלא ללמד שאין הדיין נאמן באופן דקרי הזכות היו, שנקרא פסק דין של זכות. מוסיפה הגמרא להקשות על הסיפה, מדוע יש צורך בנאמנותו של הדיין שטרחה ברייתא לומר שאינו נאמן, ונהדר ונדינינו, יחזור הדיין עצמו או אחר לדון אותם, ואין לחשוש שמה ישנה אחד מבעלי הדין את טענותיו לטענות אחרות שיסכה מחמתן בדין, שכן מסתבר שהברייתא מדברת באופן שטענותיהם הקודמות נכתבו על ידי סופרי הדיינים ומצויות בידם. תרץ את הגמרא, מדובר בשודא דדייני, בדין שאינו תלוי בטעם אלא בנטיית ליבו של הדיין, ולכן אין לחזור ולדון כיוון שאנחנו חוששים שמה יתנו ליבו לפסוק הצד השני. מבארת הגמרא מי הם הנאמנים להעיד על בחור והחילוקים בדינים. אמר רב נחמן, שלושה נאמנים להעיד על אחד מן התאומים שהוא הבכור ונוטל על פי עדותם את חלקו כבחור בירושת אביו, ואילו הם חיה מילדת אביו ואימו, אלא שחלוקים הם בזמני נאמנותם. חיה נאמנת רק לאלתר בסמיכות ללידתו, כפי שלמדנו לעיל בדף ע"ג עמוד ב', מחלוקת חכמים ורב לזר בשיעור הזמן הזה. לדעת חכמים נאמנת כל זמן שלא יצא מהחדר, ורב ליעזר סובר שנאמנת רק כל זמן שלא החזירה את פניה מהתינוק. אמו נאמנת להעיד על כך כל שבעה ימים ראשונים שלאחר לידתו שהוא תחת ידה, ואביו נאמן להעיד עליו לעולם. מביאה הגמרא מקור לנאמנותו של האב, כדתניא כמו ששנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. ולמדו חכמים שהכוונה היא שיכירנו לאחרים, כלומר שאם הבן אינו מוכר לבית דין, נאמן עליו אביו להכירו, להעיד עליו שהוא הבכור. מכאן מדרשת פסוק זה אמר רב יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור, וירש פי שניים על פי עדותו, וכשם שנאמן לומר זה בני בכור לעניין ממון, כך נאמן האב לפסול את בנו ולומר זה בן גרושה. וחללו, וזה בן חלוצה, והוא חלל מדרבנן, וחכמים אומרים אינו נאמן לפסול את בנו. אבל עניין הכרת בחור לא נחלקו חכמים עליו. כך אומר רשי, אבל תוספות הראש הוכיח שחכמים חולקים על כל דברי רבי יהודה וסוברים שאינו נאמן גם לגבי הכרת בחור. אומרת הגמרא, שנינו לעיל, בדף סמכתת, במשנה שפתחה את הפרק החותמת מסכת קידושין, פרק 10 יוחסין, אבא שאול היה קורא לשטוקי שאין ידוע מי אביו בדוקי, בדוק. מבררת הגמרא את שיטתו של אבא שאול. שואלת הגמרא מהי בדוקי, על שם איזו בדיקה נקרא שטוקי בדוקי, אילה אם האם נאמר שבודקים את אמו ושואלים אותה למי נבעלה, ואם אומרת לקשר נבעלתי נאמנת להכשירו, יש להקשות כמען כדעת מי סובר אבא שאול. אם נאמר שדעתו כדעת רבן גמליאל שמובא לאלן קשה, התנין אחד הזימנה. הרי הלכה זו נשנתה כבר במשנה במסכת כתובות בדף י"ג עמוד א' דתנה, נאמר שם פנויה שהייתה מעוברת ואין ידוע אם מקשר או מפסול. ואמרו לה מה טיבו של עובר זה, האם עובר זה מקשר או מפסול, ואמרה להם איש פלוני שהוא קשר וכהנו, הוא כהן מיוחס. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת שלא נבעלה לפסול וקשרה לכהונה, וכיוון שמעמידים אותה על חזקת כשרות, אז אין לפוסלה מחמת הספק. ורבי יהושע אומר לא מפי אנו חיין. אינה נאמנת לומר שלקשר נבעלה, והרי היא בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראייה לדבריה, ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל. ואם כן, למה חזר רבי לשנות מחלוקת זו כאן? היה לו רק לומר בכתובות שגם לדעת אבא שאול היא נאמנת. תרץ את הגמרא שרבי שנה הלכה זו פעמיים מפני שאין הדעות שוות לגמרי. אל אחד הפעם אחת השמיענו רבי שנאמנת להכשיר בה, שכן רבן גמליאל דיבר על נאמנותה לומר על עצמה שלא נתחללה בבעילת אדם הפסולה, וממילא היא מותרת באכילת תרומה, אבל אינה נאמנת להכשיר את עוברה. אם באתי, העובר להינשא לכהונה, וחד הפעם אחת השמיענו רבי להכשיר בביתה, שכן במשנתנו מדובר על הולד, ואבא שאול מוסיף שנאמנת אף להעיד על כשרותה של ביתה שאינה חללה שמותרת להינשא לכהן. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אה ניחא התירוץ הזה נוח ומובן למאן דאמר לדברי המכשיר בה, פוסל בביתה. לפי מי שאומר שלרבן גמליאל נאמנת רק להכשיר את עצמה, אבל אינה נאמנת להכשיר את ביתה, ולכן הוא צריך רבי להביא את דעת אבא שאול, שנאמנת גם להכשיר את ביתה לכהונה. אלא למאן דאמר לדברי המכשיר בא מכשיר בביתה, אבל לפי מי שאומר שרבן גמליאל סובר שנאמנותה להכשיר את עצמה, היא גם לגבי הכשר ביתה, נשאר קשה, אבא שאול, מה יעת על השמוינן? מדוע נשנו דברי אבא שאול כאן, כיוון שלא נתחדש בהם דבר? תרץ את הגמרא שגם לפי הדעה שרבן גמליאל סובר שהאישה נאמנת לגבי הכשר ביתה לא קשה, שכן דעה אבא שאול עדיפה מדי רבן גמליאל. יש חידוש בדברי אבא שאול יותר מדברי רבן גמליאל, דהי מעטם. שאם היינו יודעים דין זה רק מדברי רבן גמליאל שם במסכת כתובות, אבי אמינה היינו אומרים שדווקא אתם, דווקא שם סובר רבן גמליאל שנאמנת. באופן דרוב כשרים אצלה. כיוון שהיא פנויה ומותרת לכל העולם ורוב העיר כשרים ומסיעים לכהונה. אבל איך הדרוב פסולים אצלה באופן שרוב העיר אסורים עליה, כגון הרוסה שאסורה על כל העולם, וכשבדקו אותה אמרה שהתעברה מהרוס שלה והעובר כשר, או בפנויה מעוברת ורוב אנשי העיר פסולים, וכשבדקו אותה אמרה שנתעברה מאדם כשר, אימה לא. היינו אומרים שאינה נאמנת כיוון שיש רוב לפוסלו. לכך צריכה הוא צריך רבי לשנות דין זה כאן, ולחדש גם באופן זה נאמנת להכשיר את העובר. אמר רבה, הלכה כאבא שאול, שנאמנת להעיד על הכשר עוברה אפילו במקום שרוב פסולים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף עין דלת עמוד א'. המשנה מוסיפה לבאר איזה פסולים מותרים להינשא זה לזה. אומרת המשנה, כל הפסולים האסורים לבוא בקהל הוא כגון ממזר ושטוקי, מותרים לבוא זה בזה לפי שלא נאסרו ממזרים לבוא, אלא בקהל כשרים ודאי ולא בקהל ספק. רבי יהודה אוסר, וכפי שהתבאר להלן בגמרא. רבי אליעזר אומר, ודען בוודען, אלו שאסורים בוודאות, כגון ממזר בנתין, מותר לבוא זה בזה, אבל ודען ממזר או נתין שאסורים בוודאות בספיקן, בשטוקי או באסופי שאסורים מספק, וספיקן שטוקי או אסופי בוודען, במזר או בנתין, וספיקן בספיקן שטוקי בשטוקית או אסופי באסופית או אסופי בשטוקית, אסור לבוא זה בזה, שמה אחד מן הספקות כשר ואילו השני פסול. מסיימת המשנה ואומרת, ואילו הן הספקות האסורים לבוא בקהל מספק שטוקי שאין ידוע מי הוא אביו, והסופי שנאסף מן השוק ואין ידוע מי הם הוריו, שהם ספק ממזרים, וקוטי מן השומרונים שמוצאם מקוטה, והובאו לשומרון על ידי סנחירה ונתגיירו מאימת הריות שבאו עליהם, ואסרו מספק, כפי שהתבהר להלן בגמרא בדף עין וו עמוד א'. זוהי המשנה שלנו בדף עין דלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא בכמה אופנים, במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה. שואלת הגמרא, מהי כל האסורים לבוא בקהל, איזה פסולים מתכוון תנא קמא שמותרים להינשא זה לזה? הילי מאים נאמר שכוונת התנא, הן לממזר ולנתיני, הן לממזרים ונתינים שהם פסולים ודאיים, והן לשטוקי ואסופי שהם פסולים מספק שמותרים לבוא זה בזה? התנא לי, הרי דינם נשנה כבר ברישה של המשנה לעיל בדף סמכתת עמוד א', ממזרי ונתיני, שטוקי ואסופי מותרים לבוא זה בזה, ולשם מה צריך התנא לחזור ולשנות את דינם? ולכמן בדף עין דלת עמוד ב', ביארו התוספות, בדיבור המתחיל אחי כאמר וכן התוספות הראש, שהקושייה הזו אינה עיקר קושיית המקשה, אלא הוא נשען על הקושייה השנייה, שמיד תשאל הגמרא שבאה לברר במה נחלק רבי יהודה על תנא קמא. שהרי את הקושייה הראשונה אפשר ליישב, שהתנא במשנה לאלה תיר גיירים ומשוחרים בכל הפסולים ואפילו בפסולי קהל, כשטוקי אסופי ממזרי ונתיני, ואילו התנא כאן חולק עליו ואוסר גיירים בממזרים ושאר פסולי קהל. אבל לאחר שבסיפה אמרו שרבי יהודה חולק ואוסר, בהכרח שידע שתנא קמא התיר ובא לחלוק עליו. ועל זה יקשו, איכן שמע רבי יהודה שתנא קמא התיר גרים בפסולים? הרי תנא קמא מדבר רק על פסולי קהל שאסורים לבוא זה בזה, שהגרים אינם נמנים עליהם. ותו שואלת הגמרא ועוד, אם נפרש שכוונת התנא להתיר את כל האסורים בין הוודאים ובין המסופקים לבוא זה בזה, יהיה קשה על מה ששנינו, רבי יהודה אוסר, היה, על איזה מן הפסולים עולים דברי רבי יהודה שאוסר אותם לבוא זה בזה? הילי מה הוודאן בספיקן, אם נאמר שכוונתו לאסור פסולים ודאיים בפסולים מספק, קשה. עמי דקטני סייפה, הרי ממה ששנינו בסייפה, רבי אליעזר אומר, ודען בוודען מותר, ודען בספיקן וספיקן בספיקן אסור, שלדעת רבי אליעזר, פסולים ודאיים מותרים לבוא זה בזה, אבל פסולים מספק אסורים לבוא בפסולים ודאיים ובפסולים מספק, מכלל משמע דרבי יהודה לא סביר עלי שרבי יהודה אינו אוסר אותם לבוא זה בזה. שאם לא כן, מה בא רבי אליעזר לחלוק על דבריו? ואומר תוספות הראש, שאין לתרץ ולומר, שרבי יהודה אוסר רק ספיקן בוודען ולא ספיקן בספיקן, ורבי אליעזר אוסר אף ספיקן בספיקן, כי אם כן הייתה המשנה צריכה לפרש שרבי יהודה אוסר ספיקן בוודען. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא רבי יהודה אוסר הגר בממזרת, ואם תאמר שכוונת רבי יהודה לאסור גר בממזרת לפי שקהל גירים נקרא קהל כשיטתו לאל בדף עין ב' עמוד ב' וחולק בזה על תנא קמא שמתיר, שכן בנוגע לפסולי יוחסין מצינו שרב יהודה חולק רק ביתר גירים לממזרים, אבל בשאר פסולי קהל לא מצינו שחולק. קשה, מי דגר בממזרת קטני, וכי בדברי תנקמה הוזכר שגר מותר בממזרת שעל זה יבוא רב יהודה לחלוק? הרי כל האסורים לבוא בקהל קטני, הרי במשנה מדובר בפסולי קהל, וגר אינו נמנה על פסולי קהל. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה האמורה, באמת רב יהודה התנה חולק על היתר גר וממזרת, ובעניינה מדבר גם תנא קמא. ומה שאמר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל, אין כוונתו לפסולי קהל, אלא לפסולי כהונה. ואחי כאמר, כך אומר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל כהונה, ומה הנינו, ומי הם אותם פסולי כהונה שאינם בכלל פסולי הקהל שנשנו במשנה ליל? גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, שלדעת רבנן לקמן בדף ע"ח עמוד א', אסורה לכהן. ואף שפחותה מבת 3 שנים אינה בת ביה ולא שייך לאוסרה משום חשש זנות, איסורה נלמד להלן בדף ע"ח עמוד א' מהפסוק בספר יחזקאל, פרק מ"ד פסוק כ"ב, ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל. ודלוקר רבי שמעון בן יוחאי שסובר שגיורת פחותה מ3 שנים מותרת לכהונה. ומוסיף תנא קמא למשנה הקודמת שפסולי כהונה והיינו גיורת פחותה מבת 3 שנים שמותרת בקהל ישראל, מותרים לבוא זה בזה. מותרת להינשא לפסולי קהל כגון ממזרים ונתינים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אחי כאמר וכן התוספות הראש והיד רמה, מדוע לא יקשו שדין זה כבר הוזכר במשנה לאל בדף סמכתת עמוד א', שהרי ברישה אסרו על כהן לישא גיורת ובסיפה התירו לגירים וממזרים לבוא זה בזה, כשם שיקשו על הביור הקודם התנה לרישה, כבר שנינו זאת ברישה. תרצים התוספות שקושייה זו בפני עצמה על הביור הקודם אפשר היה ליישב בפשטות, והגמרא נסמכת בעיקר על הקושייה השנייה שם, כפי שכבר ביארנו ליל. שואלת הגמרא, מדוע פירשנו שדברי תנא קמא כל האסורים לבוא בקהל כהונה, הכוונה נתגיירה ביותה פחותה מ3 שנים, ושלא כדעת רבי שמעון בן יוחאי, ונוקמה נעמיד שתנא קמא מדבר בבת 3 שנים ויום אחד שנתגיירה, ולא בנתגיירה בפחותה מבת 3 שנים, ואפילו לרבי שמעון בן יוחאי, ודבריו התפרשו אף לשיטת רבי שמעון, שאותה גיורת שאסורה לבוא בקהל כהונה, תהיה מותרת להינשא לפסולי קהל. מיישבת הגמרא, אם כן, אם נפרש את תנא קמא מדבר רק בגיורת שנתגיירה לאחר 3 שנים, וכדעת רבי שמעון בן יוחאי, מצידה תברא. התשובה לדבר מוכנה מצידו. כלומר, מהדיוק העולה מדבריו שגיורת פחותה מבת 3 שנים אסורה לממזר. שכן קשה לטעמה שמותרת להינשא לפסולים ומשום דבת 3 שנים ויום אחד שנתגיירה ביותה בת 3 שנים ויום אחד והיא בכלל פסולי כהונה. אבל אם הייתה פחותה מבת 3 שנים ויום אחד כשהתגיירה, דמותרת לבוא בקהל כהונה לדעת רבי שמעון בן יוחאי, תהיה אסורה לבוא זה בזה, להינשא לפסולים. והחלוקה הזו אינה מסתברת, שהרי גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד לרבי שמעון בן יוחאי דמותרת לבוא בקהל כהונה, ומותרות לבוא זה בזה. שרי הטעם שבת 3 שנים מותרת להינשא לפסולים זה משום שקהל גירים לא יקרי קהל. ומאותו טעם יש לנו להתיר אף גיורת שנתגיירה ביותה פחותה מבת 3 שנים בפסולי קהל, שהרי אינה בכלל קהל. ובהכרח שתנא קמא אינו סובר כרבי שמעון, אלא שכל גיורת אסורה בכהונה, בין שנתגיירה ביותה בת 3 שנים ביום אחד, ובין אם התגיירה קודם הזמן הזה. ולכן אמר תנא קמא כלל, שכל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים לבוא בפסולי קהל. דוחה הגמרא את פירושו של רב יהודה. מקשה הגמרא וכללה הוא, וכי כללו דכל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים לבוא זה בזה, כלומר להינשא לפסולי קהל? והרי אלמנה וגרושה וחללה וזונה דאסורים לבוא בקהל כהונה, ואסורים לבוא זה בזה בפסולי קהל. ואם כן, איך אומר תנא קמא את הדברים ככלל מוחלט? ותו ועוד קשה, ממה שלא הותרו להינשא לממזר על הפסולי כהונה, משמע המותר שמי שמותר בקהל כהונה אסור בממזרת. והרי גר שמותר בכהנת, ומכל מקום מותר בממזרת, כיוון שקהל גירים אינו נקרא קהל, ומוכח שמי שמותר בקהל כהונה מותר בממזרת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, והרי וכן הרמב"ן והריטב"א, מה שאלת הגמרא? והרי הטעם שגר מותר בכהנת אינה משום כשרותו של הגר, אלא מחמת שלא חל על הכהנת קדושת כהונה ולא שייך בחילול, ואילו הכלל שמי שמותר בממזר אסור בכהונה נאמר לגבי אילו שקדושים בקדושת כהונה ושייך בהם חילול. פרשים התוספות ששאלת הגמרא היא מגר שנשא בת ישראל שביתו מותרת לכהונה ומותרת לממזר, כדעת רב לזר בן יעקב לקמן בדף ע"ח עמוד א', וזה סותר לכלל שמי שמותר בקהל כהונה אסור בממזרת. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא מפירושו של רב יהודה ומפרשת באופן אחר. אלא אמר רב נתן בראש העיה, התנא כאן בא להוסיף על הפסולי קהל שנשנו במשנה לעיל גם פסולי כהונה. אמנם אין הכוונה בדברי תנא קמא שכל האסורים בקהל כהונה מותרים לבוא בפסולי קהל, כמו שפירש רב יהודה, אלא אחי כאמר, כך התכוון תנא קמא לומר, כל שכהן אסור לישא את ביתו, כל שאינו יכול להשיא את ביתו לכהונה, ומה הניעו? ועל איזה פסולים מדובר, שאינם בכלל פסולי קהל שנשנו במשנה הראשונה? גר שנשא גיורת שביתו אסורה לכהונה. וכדעת רב אליעזר בן יעקב במשנה לקמן בדף עין זין עמוד א', באילו סובר תנא קמא שמותרים לבוא זה בזה, שמותרים להינשא לפסולי קהל. כיוון שקהל גרים לא יקרי קהל, לא נקרא קהל. ורבי יהודה חולק ואוסר, כיוון שלדעתו קהל גרים נקרא קהל. אבל אי אפשר לפרש שמדובר בגר שנשא ישראלית, שכן רבי יהודה הוא זה שאוסר על כהן לישא את ביתו. כאמור במשנה לקמן בדף עין זין עמוד א', ומאחר ודברי רבי יהודה נאמרים בסיפה כאן, אי אפשר להעמיד את הרישה לשיטתו, ולכן מעמידים את הרישה כרב אליעזר בן יעקב. מקשה הגמרא על הפירוש הזה, וכלל הוא וכי כלל הוא, דכל שכהן אסור לישא את ביתו מותרים הם. ופסולי קהל לבוא זה בזה, והרי חלל שנשא בת ישראל דכהן אסור לישא ביתו כיוון שהיא חללה, ואסורים נמי לבוא זה בזה, והחללים אסורים בפסולי קהל. ואם כן, איך אומר זאת תנא קמא ככלל מוחלט? ותרץ את הגמרא לא קשיא, אין מכאן קושייה, כיוון שתנא קמא סובר כרבי דוסתאי בן יהודה, שסובר לקמן בדף עין זין עמוד א', שחלל שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. ונכון הוא הכלל שכל שהכהן אסור לישא ביתו, מותרים לבוא זה בזה. דוחה הגמרא את פירושו של רבי נתן ברבי הושעיה. מקשה הגמרא, והרי חלל שנשא חללה דכהן אסור לישא ביתו אף לדעת רבי דוסתאי בן יהודה, ואסור נמי החלל לבוא זה בזה בפסולי קהל, ולפי הכלל שאמרת היו צריכים להיות מותרים בפסולי קהל. כיוון שהכהן אסור בביתו, וטו ועוד קשה, שמדברי התנא שאמר שכל מי שביתו אסורה לכהן מותר בפסולי קהל מדויק, הכהן שמותר לישא את ביתו אסור בפסולי קהל, והרי גר שנשא בת ישראל וכהן מותר לישא ביתו, שהיא גיורת, לדעת רב לזר בן יעקב במשנה שם, ומכל מקום מותרים הם ופסולי קהל לבוא זה בזה, לפי שקהל גירים אינם נקראים קהל. חוזרת בהגמרא מהפירוש הקודם שהנידון במשנה הוא בגר ובקהל כהונה, ומפרשת באופן אחר. אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע בשמו של רבא בר רבוע, אחא כאן במשנה נחלקים תנא קמא ורבי יהודה בדין ממזר, מחמת שנולד מאחותו שאיסור ערווה שעונשו כרת, וממזר מחמת שנולד מאשת איש שאיסור ערווה שעונשו מיתת בית דין. ואיכא בעיני והמחלוקת ביניהם היא, האם ממזר שנולד מאחותו מותר להינשא לממזר שנולד מאשת איש? לדעת תנא קמא שסבר אפילו ממזר מחמת שנולד מאחותו שכאמור עונשו בקראת נמי אבי ממזר, מותר לבוא בממזר שנולד מאיסור מיתת בית דין, כיוון שכולם ממזרים. ולפי זה תתפרש המשנה כך, כל האסורים לבוא זה בזה, דהיינו כל הנולדים מאיסורי ערווה בין חייבי מיתות בית דין ובין חייבי קריטות, ממזרים הם ומותרים לבוא זה בזה. ואילו רבי יהודה סבר הנולד מאשת איש שכאמור אסורה במיתת בית דין, עונשה מיתת בית דין, אבי ממזר, אבל הנולד מאחותו שאסורה בקראת לא אבי ממזר, ולכן אסור פסול שנולד מאיסור קראת להינשא עם מי שנולד מאיסור מיתת בית דין כיוון שהוא ממזר. שואלת הגמרא, לפי הפירוש הזה שמחלוקתם של תנא קמא ורבי יהודה היא, האם ממזר הוא רק מחייבי מיתת בית דין או גם מחייבי קריטות? קשה, מה יקא משמלן? מה משמיעה לנו המשנה? תנינה, והרי מחלוקת זו נשנתה כבר במשנה במסכת יבמות בדף ממתת עמוד א', שם נאמר, איזה הוא ממזר? כל שהוא בלא יבוא, כל שנולד מאישה אף על פי שאינה אסורה על אביו אלא בלב, דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא לומד זאת מה נאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק א', לא ייקח איש את איש את אביו ולא יגלה כנף אביו, כנף שראה אביו לא יגלה. ורבי עקיבא סובר כרבי יהודה שהפסוק מדבר באנוסת אביו שמחייבי לוין. ובסמוך לזה נאמר, לא יבוא ממזר בקהל השם, ומכאן שיש ממזר מחייבי לוין. שמעון התימני אומר, כל שנולד מאיסור ביה שחייבים עליו כרת בידי שמיים הולד ממזר. והגמרא במסכת יבמות מבארת ששמעון התימני סובר כחכמים שהפסוק ולא יגלה כנף אביו מדבר בשומרת יבם של אביו, כלומר אשת אחי אביו שהיא מחייבי קריטות, ובסמוך לזה נאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, מכאן שיש ממזר מחייבי קריטות ולא מחייבי לוין. ואומרת הגמרא והלכה כדבריו של שמעון התימני. רבי יהושע אומר כל שנולד מאיסורי ביה שחייבים עליו מיתת בית דין הולד ממזר. ומבואר בגמרא שם במסכת יבמות שכיוון ובפסוק נאמר לא ייקח איש את איש את אביו, הרי זה בא ללמד שדווקא באופן זה הולד ממזר. אבל הנולד מאיסורי ביה שעונשם כרת אינו ממזר. ואם כן, מדוע הוא צריך רבי לחזור ולשנות את המחלוקת הזו כאן, אחרי שהיא הושמעה במסכת יבמות? די היה שיוסיף שם שרבי יהודה אומר כרבי יהושע. מכוח הקושייה הזו מסקנת הגמרא בביור המחלוקת במשנה אלא המערבה גייר המוני ומואבי איקה בעיניו. המחלוקת בין תנקמה לרב יהודה היא, האם גיירים המונים ומואבים מותרים בממזרת? ואחי כאמר, כך אומר תנקמה, כל האסורים לבוא בקהל ומה הניעו? ולאיזה פסולים הכוונה שנוספו על הפסולים שהובאו במשנה הקודמת? גר המוני ומואבי שאינם מוזכרים במשנה הראשונה של דברי הכל אינם בכלל קהל שמותרים מהם ושאר הפסולים לבוא זה בזה. מקשה הגמרא על פירושו של רבא, יחי אם אכן הנידון במשנה הוא היתר גר המוני ומואבי בממזרת? קשה. אמי רב יהודה אוסר, מדוע רב יהודה אוסר אותם בממזרת? והרי גיירים אלו אינם נקראים קהל, שהרי אסורים לבוא בקהל. כלומר ששם קהל תלוי בהיתר לבוא בקהל. מתרצת הגמרא שבמשנה אין אלא תנא אחד. ואחי כאמר, כך אמר התנא שבמשנה, גר המוני ומואבי שאסורים בקהל, מותרים בממזרת. ואף על פי שרב יהודה אוסר גר בממזרת, משום שנאמר לו יבוא ממזר בקהל השם, וקהל גיירים נקרא קהל, ואם כן היה לנו לאסור גם גר המוני ומואבי להינשא לממזרת, התשובה היא אני מי לדבר זה שקהל גיירים נקרא קהל, אמורים רק לגבי גר דראוי לבוא בקהל, ולכן אסור בממזרת. אבל גר המוני ומואבי דאין ראויים לבוא בקהל, לא. אינם נקראים קהל השם, ואינם אסורים בממזרת אפילו לדעת רב יהודה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין ג' במסכת קידושין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דורשים מחמשת הפעמים של המילה קהל שהוזכר בפרשת יוחסין? שאלה שנייה, אילו שני דינים דרש רבא במחוזה? שאלה שלישית, מה דינו של השטוקי מדאורייתא ומדרבנן ומדוע? שאלה רביעית, באילו מקרים אין לחוש שמה התינוק הסופי? שאלה חמישית, אילו ג' אנשים נאמנים להעיד רק לאלתר? והשאלה האחרונה, דף עין ג', מדוע נאמן המוכר לומר למי מחר כשהמקח בידו? אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף עין ג' במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת יבמות פרק א' משנה ג'. המשנה הראשונה בפרק במסכת מנתה 15 עריות הפוטרות צרותי מחליצה ומייבום, והמשנה שלפנינו מלמדת שיש עריות נוספות האסורות על אדם מן התורה, אבל הלכה זו אינה יכולה לנהוג בהן. אומרת המשנה שש עריות שהן חמורות יותר מ-15 עריות הללו שנמנו במשנה הראשונה, ומהי חומרתן? שאיננן יכולות להינשא לאחיו מאביו אלא לאדם אחר בלבד. עריות האלו מפני שבהכרח הן נשואות לאנשים אחרים ולא לאחיו מאביו. אם מתו בעליהן צרותיהן מותרות. שכן לא אסרה תורה צרת ערווה אלא כשהיא נופלת עם הערווה לייבום, אבל אם הייתה הערווה נשואה לאדם זר ומת בעלה, צרתה מותרת. ואילו שש העריות החמורות, אמו, ואשת אביו, ואחות אביו, אחותו מאביו, ואשת אחי אביו, ואשת אחיו מאביו. מסכת יבמות פרק א' משנה ד'. במשנה הראשונה בפרק, במסכת, לימדה בסתם שערווה נופלת לייבום פותרת את צרתה, מלמד את המשנה עכשיו שההלכה זו אינה מוסכמת על הכל אלא שנויה במחלוקת. בית שמאי מתירים את הצרות של ה-15 עריות לאחים ובית הלל אוסרים, ומחלוקת זו נוגעת לדינן של הצרות במקרה שחלצו ליבם או נתייבמו לו. אם חלצו, בית שמאי פוסלים אותן מן הכהונה, דיינו אוסרים אותם להינשא לכהן כדין חלוצה אסורה לכהן, שהרי לפי בית שמאי הם תאונות חליצה, ולפיכך חליצתן אוסרת אותן לכהנים, ובית הלל מכשירים אותם לכהונה, שמאחר שאינן תאונות חליצה, אין חליצתן אוסרת אותם לכהנים. כמו כן, אם הצרות נתייבמו, בית שמאי מכשירים אותם לכהונה, שרי נתייבמו כדין, ואם כן, אינן נפסלות לכהונה על ידי ביאת היבם, ובית הלל פוסלים אותם לכהנים, שרי נסורות ליבם כדין אי שטח, ואם כן, הן נפסלות על ידו לכהונה כדין זונה. אף על פי שאילו בית הלל אוסרים את הצרות, ואילו בית שמאי מתירים אותן, וכתוצאה מכך אילו פסולים לכהונה ואילו מכשירים, מכל מקום, לא נמנעו בית שמאי מליסה נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי, שכן הם היו מודיעים איש לרעהו מי הן הנשים הפסולות לפי הדעה החולקת. כמו כן, כל התארות והתאומות שהיו אילו מתארים ואילו מתאמים לא נמנעו בית שמי ובית הלל מלהיות עושים תארות אילו על גבי אילו, כלומר לא נמנעו אילו מלהשתמש בחיליהם של אילו לצורך מאכלים טהורים. חתמנו את הפרק הראשון במסכת יבמות, וזוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו. היום הזה, יום רביעי, י' במרחשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין ג' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאור אמליה בכל מילי דמית, המחר יום חמישי, י' א' במרחשוון תשפ"ד, ונלמד דף עין ד' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלא דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.